פסקת הדיבר. בפרק 50 פסקת הדיבר, מה שדיברנו זה כך, שהמגמה של התורה זה לא רק שכלול השכל, אם כי היא כוללת גם את זה, אבל גם השכלול של כל קומת החיים השלמה של האדם, כולל הדמיונות שלו וכולל הרגשות שלו, וזה בעצם עניין בית המקדש, שיש בו דגש על הנוי ועל היופי. וכמו שהזכרנו כבר פעם שעברה, בעריכות, שבסופו של דבר, אנחנו כבני אדם פועלים הרבה דרך המידות שלנו, שזה המתעורר, דרך האינטואיציה הדמיונית שלנו. לכן יש חשיבות מאוד מאוד גדולה להשתלמות ולהתפתחות של הכוחות הללו, בשתייכות למגמה האמיתית של החיים. ולצייר את זה כאילו חזות הכל זה השכל, זה חוסר הבנה במבנה האדם, ובמה שבאמת משפיע על חייו. על כן, ביות בית המקדש בעולם, באה שלמות גדולה לכוח הציור האנושי, ומנו מתיישרים המעשים והתכונות. ויושר המעשים שבא מצד שלמות הציור, כתבנו שהוא נערך בערך כפול. כן, אז כשיש בית המקדש, אז זה לא רק השכל מתרומם אל הרצון והתשוקות והדמיונות. ויושר המעשים שבא מצד שלמות הציור, כתבנו שהוא נערך בערך כפול. שלמות הציור הכוונה שלמות העולם של הציורים, דהיינו של הדמיונות והרגשות. מצד עצם הציור והמידע מכפי כוח קיבולו של האדם, זה דבר אחד. כלומר, זה מציאות כבר של דבקות בטוב האמיתי, בדמיון וברגש. זה כבר שלמות אחת. ומצד ההכנות על זה בפועל, שנעשו מיד השם יתברך, יען כי המידע מגמון יברא בחומתו יתברך וכוונת השלמות. זאת אומרת, כדי שהמצב הזה יקרה, שהעולם של הדמיונות והרגשות של בני האדם יהיה מחובר למגמה אמיתית, הקדוש ברוך הוא צריך להוביל כל מיני תהליכים במציאות, כדי שיהיה את הבסיס לשלמות הזאת. על כן, מי שיש בו דעה ויודע להביא גם ציוריו ודמיוניו בחוק השכל והשלמות ולהשכיל ערכם, הוא כאילו נבנה בית המקדש בימיו. שבחוכמתו מביא לעצמו ולזולתו קצת מתכלית תכונת בית המקדש במציאות. כן, זאת אומרת, מי שלא מסתפק בהשתלמות השכלית, אלא גם מביא את עולם הדמיון והרגש שלו, אל החיבור, אל המגמה האמיתית של החיים, הוא כאילו נבנה בית המקדש בימיו. שבחוכמתו מביא לעצמו ולזולתו קצת מתכלית תכונת בית המקדש במציאות. הוא בנוי על ההכרה הכפולה, שיכיר כי לא תוהו הם הציורי הלב. כלומר, הם לא חסרי משמעות. ציורי הלב זה הכוונה, הדמיון והרגש. אף שהם ההבל מצד האדם החושב, אבל מצד השם כוננם בכוחם ולא תוהו ברם. כלומר, למרות שבני האדם הפילוסופים, השכליים, נראה להם בעיניהם שהכוחות האלה הם חסרי משמעות, אבל צריך לזכור שהקדוש ברוך הוא יצר אותם, ויש לו להשם מגמה בקיומם ובהתפתחותם. על כן גם ההליכות שצריכות לקשר לשלמות כולם, קדושות אינם בקדושת האמת. כן, וזה מה שכתוב, כאילו נבנה בית המקדש בימה בדגש הזה, אז הקיצור בתמציתיות, הפיתוח של הדמיונות, בשייכות לקדושה ושל הרגשות, יש לו משמעות גדולה בהשתלמות של האדם, זה עניין בית המקדש. צדי זין. אלא מעתה, גדולה נקמה שניתנה בין שתי אותיות. גם שם כתוב, אין נקמות השם. מידה גדולה, ראויה להיקרא אותה שהיא ראויה להיות תכליתית ושלמות מצד עצמה. זה גדולה, גדלות. אבל דבר שהוא חיסרון מצד עצמו, אלא שהוא נעשה לתכלית הגונה, איננו ראוי להיסמן בשם גדלות. כן, כלומר, דבר שהוא חיסרון בעצמו, אבל, כן, הערך שלו, זה שהוא אמצעי למשהו גדול, אז הוא לא גדלות. ומידת הנקמה, כיוון שהיא רעה מצד עצמה, ונאבא, כי מפני החכלה בית הרשעים כדי לתקן עולם או לנכל שרים מרשעת המוסדונם, רק כלפי מה הנקמה מופנית? כלפי הרשע. אז בעצם היה עדיף לחיות בלי נקמה בכלל. רק שרצים להשתמש בה. אז איך תקרא מידה זו גדולה? אם סימן האחר בין שתי אותיות, ראוי להידרש כאן שזה גדלות. מה הגדלות בנקמה? זה כמו שנאמר שכעס זה דבר שיוצא לפועל כשאתה פועל בהקשרים מסוימים של כילוי הרשע. אבל לא בגלל זה נעשה מהכעס אידיאל. הוא אומר, זה דבר שנצרח, בהקשרים מסוימים יוצא לפועל כאמצעי להשגת המטרה. אבל זה לא אידיאל, ולכאורה פה אתה עושה מהנקמה אידיאל. צדק ח' אמר לו, אין במילתא מי הגדולה היא וכו' וכו'. השיב שאין הדבר כמחשבת המקשה, שאובדן הרשעים איננו שלמות מצד עצמו, כי אם אותו מוכרח לתקנת הצדיקים. כלומר, אל תחשוב שאיבוד הרשעים זה רק אמצעי כדי להשאיר את העולם, בלי ההשפעות שלהם, כדי שהצדיקים הנותרים יוכלו להתקדם. שאין הדבר כן, כי אם יהודה שרשעים הוא שלמות בהנהגה מצד היושר האלוקי. כן, כמה זה חשוב. היום ש... גם אלו שעומדים בראש אצלנו יבינו את הדבר הזה. כן, שאיבוד הרשעים זה לכתחילה. נמצא שמידת הנקמה הגדולה היא באמת במקום הנחתה הרויה. כלומר, בהקשרים הנכונים של כלפי הרע והרשע, וכוחה כפול שישלמות לצד עצמה, ביות היושר אלוקי נעשה להינקם הרויים להינקם בהם. זאת אומרת, יש בנקמה ביטוי של צדק. כלומר שהיצורים שאיבדו את זכות הקיום שלהם בגלל העיוות הנורא במציאותם, יובדו מן העולם. ולא רק האמצעי, אלא זה הצדק, זה מה שצריך לעשות. כדי שהצדק יצא לאור, שיש יצורים שאיבדו את זכות הקיום שלהם, כל כך מחטיאים את המשמעות של מציאותם, שאין להם זכות קיום כבר. כן, הרי אם יש לנו נניח האנושות, בני האדם, בחירת תכלית מציאותם, זה לפעול טובות. ויש אנשים שהם עוסקים בפעולות של רשע, אז הם איבדו את זכות הקיום שלהם, כלומר את תכלית מציאותם. בלי קשר לזה שהם מקלקלים גם את העולם. כן, הם גם משפיעים לרע על המציאות הנותרת, אבל עצם מציאותם היא לבטלה. ולכן מצד הצדק, מציאותם צריכה להיבטל. ועוד, ברגע שמציאותם תיבטל, מכשרת הצדיק האנושי ונותן מקום לצדיקים, להיבנות בחורבנה של רשעים וחורבות מחים, גרים יאכלו. מחים זה השמנים, גרים זה הצדיקים, שהם הרעיים בעולם. אז את מה שנחרב אצל המחים, אצל הרשעים השמנים, גרים, כלומר, גרים הצדיקים הרעיים בעולם הזה, יוכלו. כלומר, זה דבר שגם משפיע על האפשרות של הצדיקים להיות שייכים אל הטוב. על כן הן שתי נקמות, אחת לטובה, לתכלית הטובה, בנה של הראויים למידה הטובה שבאה בפורענות של הרשעים, זו הנקודה השנייה שאמרנו. כדי נופיע מהרפרן, שמפרן נופיע ממונם לישראל. כן, זאת אומרת ששור של ישראל, שנגח כל השור של כותיב, של גוי פטור, חזל לומדים את זה מהפסוק הזה, יופי מהפרן, והוא משל על כל התובלים של רוחו בדרך טובים, מחורבנם של רשעים מוחלטים. ואחת לפורענות, כן, זאת אומרת, זו הנקודה הראשונה שהזכרנו, שנאמר לקמות השם הופיעה, שהוא דבר ששלמות מצד עצמו, לנקה מהרשעים, שהם רואים לכך משפט צדק, שפט היום ברוך הוא. כן, כמו שאמרנו, גם כעונש, וגם אובדן הזכות קיום שלהם, מה שמצדיק את קיומם. כמה שיש בכפליים בשלמות, גם מצד מה שאחר כך הצדיקים יכולים לקבל מעולם מתוקן, וגם מצד העונש ועיבוד הקיום של הרשעים, היא באמת מידה גדולה. ואני אתן בין שתי אותיות.
או דברים רעים, נפרים שעוברים על האדם, גם בשתי הפרנטים, זה לא תמיד ככה. איסורים לפעמים הם מופיעים כשלב מקדים לשלב הזה של הנקמה הזאת. לפעמים, ובמטרתם, יש כזה בספר איוב, זה לגרום לאדם להתיישר. זאת אומרת, זה מין חינוך שמכוון את האדם למסקנות הנכונות. מתוך מה שקורה איתו, אז הוא יודע שיש פה דברים שצריכים להתקדר, צריכים להתפתח. טוב, אנחנו נעצור כאן.